מעמדו של צ'ק בהלכה. הצ'ק, אנחנו כולנו מתעסקים עם צ'קים, נותנים צ'קים, מקבלים צ'קים, אני מקווה גם. וכמו שמיד נראה, צ'ק הוא דוגמה די טובה לתופעה שלהבנתי השוק יצר אותה, לא החוק. וגם החוק מתייחס בדיעבד, וגם ההלכה בסופו של דבר מתייחסת אל המציאות. וכמו שנראה, השוק לא תמיד למדן גדול. זאת אומרת, הוא מייצר איזושהי תופעה משונה שהיא לא תמיד מתאימה להגדרות המשפטיות וההלכתיות, ואז כשאתה באים בדיעבד להבין את התופעה, באמת אנחנו לפעמים מתקשים להחליט לאיפה לשייך את התופעה שלפנינו. מה מיוחד בצ'ק? בצ'ק, מה שנעשה גם ניתוח עסקי, צ'ק זה הוראה שאדם נותן לבנק לשלם לפלוני כך וכך מחשבונו של מי שכותב את הצ'ק. נכון, בצ'ק כתוב שלמו לשמו לפקודת כסף. את הצ'ק ניתן להסב, כלומר צ'ק שהוא לא מוגבל למוטב בלבד, אתה יכול לחתום, המקבל יכול לחתום מאחור ולתת אותו למישהו אחר, להסב אותו, ואותו אדם יוכל ללכת לבנק ולקבל את הכסף. שאני אומר עכשיו, נתחיל גם מה שאני חושב שכולם צריכים להכיר במציאות, שזה קצת גם קצת חוק. אדם יכול לבטל את הצ'ק, זאת אומרת, לתת הוראה לבנק, אל תכבדו את הצ'ק הזה שנתתי. או לתת הוראה כזאת, זאת אומרת, נראה שבמקרים עושים איזו עבירה פלילית, אבל הבנק יכבד אותה. הבנק לא יכבד צ'ק שבוטל. אבל המחזיק בצ'ק יוכל להשתמש בו וללכת איתו להוצאה לפועל ולגבות את הכסף ממי שכתב את הצ'ק. כלומר, הצ'ק, חוץ מזה שהוא מהווה איזשהו כלי תקשורת בין בעל חשבון בנק לבין הבנק, הוא מהווה גם ראייה או שטר שיוצר התחייבויות כלפי מי שמחזיק בצ'ק. עכשיו, כיוון שצ'ק ניתן להסבה, ניתן לחתום עליו ולהעביר אותו הלאה, זה יכול ליצור מצבים יותר מורכבים. ופה אנחנו בוא נעבור רגע לסליט של מעמדו של הצ'ק. מה שנקרא, אם את זה תדעו, זה עלול לחסוך מכם עוגמת נפש לא קטנה שקורית להרבה אנשים. בואו תסתכלו רגע מלמעלה. כמו שאתם רואים בסקירה הזאת, יש פה הרבה, יחסית הרבה מפקודת השטרות, אבל גם קצת מחוק השליחות וגם קצת מחוק העונשין. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו סלט מסוים או ערבוב שכמה תחומים שבסופו של דבר מתנקזים על הצ'ק. נתחיל מהגדרה. הסעיף 3 לפקודת השטרות אומר כך: שטר חליפין, כך זה מוגדר בחוק, הוא פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מעט אדם אל חברו, חתומה בידי נותנה, ונדרש האדם שלב ערוכה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו או למוציא כתב זה, תזכרו את הראשי תיבות, מוקז, אנחנו נפגוש אותם עוד מעט, סכום מסוים בכסף עם דרישה או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה. כלומר, כשאתה נותן הוראה לאדם, במקרה זה לבנק, לשלם כסף למי שמחזיק את הצ'ק, לנייר הזה קוראים שטר חליפין. עכשיו, היכולת לבטל את הצ'ק מקיימת בחוק השליחות. כי כשאתה נותן, הבנק הוא בעצם הופך להיות שליח שלך. אתה נותן לבנק הוראה, אתה בתור שליח שלי, אתה מחזיק את הכסף שלי, תן את הכסף שלי לפלוני או לאלמוני. בסעיף 14 חוק השליחות כתוב, השליחות מסתיימת בביטולה על ידי השולח או השלוח. כלומר, המשלח יכול לבטל את צ'ק. אמנם, הביטול הזה, חום זה שהוא ניתן לעשות אותו, אפשר לבטל, הוא עבירה פלילית. וזה כתוב בחוק העונשין. בחוק העונשין, סעיף 432, כתוב, המוציא צ'ק, צ'ק שמשך, והוא יודע שאין חובה לבנקאי לפרוע את הצ'ק מתח הנקוב בו, וכו' וכו' וכו', אז זו עבירה פלילית. כן, דינו מאסר שנה או כנס כאמור. כשאתה נותן צ'ק לאדם ואתה יודע שהבנקאי לא יכבד את הצ'ק, או כי נתת מראש הוראה לא לכבד את הצ'קים שלך, או שאין לך כיסוי, אין כיסוי בחשבון לצ'ק שהוצאת, אתה עובר עבירה, וגם אתה מבטל בדיעבד. אבל כמו שאמרתי, הבנק יכבד את זה. לכן יש שני משפטים שבדרך כלל כולם מכירים אותם. יש מושג לבטל צ'ק, ויש דבר שני שכתוב שאומרים שאסור לבטל צ'ק. נכון? אסור, והיא אביד מעני. בסדר? הדבר המורכב יותר הוא מה קורה כשהצ'ק עבר הלאה? אני אסביר את הסיטואציה, אתן דוגמה, ואז נגיד מה החוק אומר, ואז גם נראה איפה זה כתוב. אדם קנה מקרר. קנה, כלומר, הזמין. הזמין מקרר. נתן צ'ק, שם הדוגמה, על 4,000 שקל, לבעל החנות. הצ'ק, נגיד צ'ק פתוח, או הצ'ק שהוא כתוב את שם החנות, אבל הצ'ק הוא לא מוגבל, ניתן להסב אותו. ובעל החנות לא סיפק את המקרר, מעולם. אבל בעל החנות כבר קיבל את הצ'ק, חתם עליו מאחורה, והעביר אותו הלאה. שילם עליו את דמי השכירות עבור החנות שלו. המזכיר קיבל את הצ'ק, חתם עליו עוד חתימה, והעביר אותו הלאה, אפילו לא יודע אם צריך לחתום בכלל עוד חתימה, העביר אותו הלאה לאיזה תמורת, שילם עליו עבור צימר. בסדר? ואז הקונה, התמים, שקנה מקרר, ומעולם לא קיבל את המקרר, אומר, רגע, לא קיבלתי מקרר, אני אבטל את הצ'ק. הביטול מועיל, הבנק לא מכבד את הצ'ק. יום אחד מופיע, אומר הקונה לבעל החנות, נתתי לך צ'ק, תחזיר אותו. אומר לבעל החנות, כבר אין, הצ'ק כבר עבר הלאה. והצ'ק, כמו שאמרתי, שולם בתמורה לדברים שסופקו, מסחירות, נופש, לא משנה מה. יום אחד מצלצל המחזיק בצ'ק, שהוא אמרנו בעל הצימר, לאותו קונה תמים, אומר לו, אדוני יקר, בידי צ'ק, עשה 4,000 שקל, שלך. והבנק לא מוכן לכבד אותו, כי ביטלת את הצ'ק. במצב הזה, באופן בסיסי, חובתו של כותב הצ'ק לשלם. למה? כיוון שהמחזיק בצ'ק עומד בדרישות החוק שהם אוחז, אוחז בשטר, אוחז כשורה, כלומר הוא לא גנב את הצ'ק, הוא לא מצא אותו ברחוב, קיבל אותו כדין, ובתמורה, שילם עליו תמורה, נתן עליו תמורה, ובתום לב. כלומר, אומר בעל הצימר, אני לא יודע, בא אליי בן אדם, נתן לי צ'ק, חתם עליו מאחורה, קיבלתי אותו. אני לא צריך לנחש שיש בעיה. זה שונה מצב שבו נגיד, אותו מי שקיבל את הצ'ק, יש לו סיבה לחשוש שהצ'ק הזה הוא צ'ק בעייתי. למשל, סתם אני אומר דוגמה, נותנים לך אותו אחרי זמן הפירעון שלו, ואתה שואל הרגע, אם הוא כל כך טוב, למה אתה לא קבית את הכסף בעצמך, למה אתה מגלגל אותו? אבל יכולות לעוד כל מיני, יש כל מיני נורות עזרה שיגרמו לכך שמחזיק בצ'ק, נאמר, הוא קיבל אותו שלו בתום לב. אבל אם הוא קיבל אותו בתום לב, והוא אוחז כשורה ובתמורה, הוא יכול לגבות את הכסף. אוקיי? איך תתבע אותו? תתבע אותו. אבל קודם כל תשלם. עכשיו, קודם כל צריך להכיר את זה. מי ש... איך אומרים, תלמדו מפה דבר אחד, שכשאתם נותנים צ'ק עבור מוצר שאתם לא מקבלים אותו במקום, לכתוב עליו מוטב בלבד. צריך לכתוב שני דברים, מוטב בלבד, ושלמו לי, ולא שלמו לפקודה. תמחוק את המילה לפקודה, או שמראש הצ'ק יהיה ככה, גם וגם, ואז צ'ק מוגבל. הצ'ק הזה הוא לבן אדם הזה, אי אפשר להעביר אותו הלאה. ואז, בסדר, אם הוא לא מספק את הסחורה, אז אתם יש לכם איזשהו הגנה, תבטלו את הצ'ק, הוא יתבע אתכם, תלכו לבית המשפט, להוצאה לפועל, תגידו, אנחנו לא קיבלנו את התמורה מעולם עבור הצ'ק שלנו, לכן אנחנו ביטלנו אותו. בסדר? אבל אם הצ'ק עבר הלאה, לא קיבלתם את הסחורה, רוב הסיכויים תצטרכו לשלם. לכן, אוקיי, למדנו את הדבר הזה. עכשיו, איפה זה כתוב? זה כתוב בחוק, בפקודת השטרות בעריכות, אבל בסעיף 29 כתוב, סעיף 29ב, בפקודת השטרות כתוב, כל אוחז שטר, חזקה לכאורה שהוא אוחז כשורה. כלומר, בעיה שלא מוציא צ'ק, הוא בחזקה שהוא בסדר. אני כאן תוכיח שזה היה ברמאות, בכפייה, באלימות, פחד, אי חוקיות וכו' וכו' וכו', ובתום, אתה צריך בחזקתו שהוא בתום לב. סעיף 37, אין זכויותיו וכוחו של אוחז שטר, יכולנו לתבוע על פי השטר בשם עצמו. היה אוחז כשורה, הרי הוא אוחז השטר שהוא נקי מכל פגם, וכו' וכו' וכו'. יכולו לאכוף תשלומו על כל צד אחיו על פי השטר. כמו בעיה שאדם מוציא צ'ק, הוא אוחז כשורה בתמורה ובתום לב, יגבה את הצ'ק. זה המצב. אוקיי? אז עכשיו תשימו לב. זה אומר למשל, שאם בעל החנות מקררים שלנו, נתן את הצ'ק הזה מתנה למישהו, אותו אדם לא יכול לגבות את הצ'ק. כי הוא לא שילם עליו תמורה. בסדר, אז זה יוצר פה עוד איזשהו הבחנה, מה שנקרא, שאפשר לקרוא לה לא למדנית. מה ההבדל? אם הוא אוחז, אז הוא אוחז. קיבל את זה. אבל זו הבחנה שאינטואיטיבית אנחנו יכולים להבין אותה. אתה אומר, תשמע, במילים שנגיד במונחים של תקנת השוק, אנחנו מגינים על ה... בסוף גם מקבל הצ'ק הוא מסכן, נתן תמורה ולא קיבל, וקיבל צ'ק, אז תקנת השוק תגן עליו. אז אנחנו עושים תקנה למישהו ששילם תמורה ולא למי שלא שילם תמורה. זה נשמע כמו תקנה ולא כמו שורת הדין, ואני אומר, עד אחרי לא נגענו בכלל בהלכה. טוב, עכשיו נתחיל לעבור על ההלכה לפי הסדר. יש שלוש עמדות בהלכה בנוגע לצ'ק. זה כבר מחלוק לא חדשה, אבל עד היום עוד פעילות העמדות האלה. העמדה הראשונה היא עמדה שאומרת, צ'ק הוא הוראה לבנק. אין בו שום התחייבות. הוראה לבנק, אתה רוצה לבטל אותה, תבטל אותה, זה הכל. זה כמו פתק, שאני אומר למישהו, לך תיתן לו מתנה. אני אומר, אל תיתן לו מתנה, או תשלם לו. שאני אומר, אל תשלם לו. זה לא יוצר חוב כלפי מחזיק הצ'ק. כך כתוב בשו"ת עטרת שלמה, נראה שיש הבדל בין שטר חוב לבין צ'ק, שבשטר חוב מתחייב החותם בסכום מסוים, כפי מה שהוא צרח, או שברצונו יתחייב לפלוני בן פלוני. אם כן, יש כאן מעשה התחייבות, ושפיר חל החיוב על ידי מסירת השטר לפלוני. אמנם בצ'ק אין מחתימתו שאתה חותם שום התחייבות, רק נותן הוראה לבנק לשלם לפלוני סכום זה וזה, ואינו רק נתינת הרשאה לפלוני להוציא כסף מחשבונו של החותם, כפי שצויין בצ'ק, שלם לפקודת פלוני. זאת אומרת, קודם כל, התרת שלמה אומר, מה שמעניין אותי, אני מסתכל, זה על מה שכתוב על הצ'ק. מה שכתוב, שלמו לפקודת. אני מדבר עם הבנק, אני בכלל לא מדבר עם המחזיק של הצ'ק. אני אומר, אני מתחייב לך. ולכן, מה שכתוב זה מה שיש. מה שכתוב זה הורה לתשלום, אז זה הורה לתשלום. אין פה מעבר לזה שום דבר. שיטה שנייה, היא השיטה שאומרת, צ'ק הוא מזומן. כך מביאים, מפורט בכמה מקומות, וטיפול מפסקי הדין של בית הדין בירושלים, שכותב בשם הרב אליושיב, אמנם מרן, הגרי של יושיב, אני צריך לומר זצה לשיב, שצ'ק נחשב ככסף מזומן. כשם שבכסף מזומן ששילם למוכר, נחשב ששילם, כפי שהמוכר לא ישתמש בכסף, כך בצ'ק. הוא אומר, זה כסף מזומן. עכשיו יש איזו שאלה, מה נפקא מינה שזה כסף מזומן? כלומר, יש להם למשל אם אתה יכול, שאנחנו חלק מהקניינים, מתבצעים בתשלום כסף. אז לומר שאפשר לשלם בצ'ק, שאפשר לעשות קניין כסף בצ'ק, אפשר להגיד שזה חידוש לא הכי גדול בעולם, חידוש, אבל זה לא חידוש ענק, כי תמיד אפשר לומר במעשה הקניין סתומתה. זה הקניין המקובל, קניין הסוחרים, זה מועיל. אבל התובנה שצ'ק שווה למזומן, שאומרת נראה לי שאחת הנפקמינות של הגדולות, זה מה קורה אם אתה נתן את הצ'ק, ומקבל הצ'ק איבד אותו, והוא בא עכשיו לתבוע את הכסף מחדש. אם אתה מבין שזה מזומן עד הסוף, אז גמרנו, אומר הנותן הצ'ק למקבל, כבר קיבלת אותם, שילמתי לך כבר. עכשיו, ההבנה הזאת, הפרשנות הזאת של הצ'ק, היא קשה מאוד. אני אומר עוד פעם, מה שהרב אליושיב אומר פה זה משהו טיפה שונה, כי מדברים במעשה הקניין, אבל לומר באופן גורף שצ'ק שווה מזומן, זו אמירה קשה ביותר, מבחינת המציאות. למה? כל אחד מבין. אני, יש לי 1,000 שקל בחשבון. נתתי צ'ק, כתבתי עליו, אני... לפקודת הבנק נראה לשלם 1,000 שקל. לקח מקבל לצ'ק את הצ'ק וקרא אותו. הוא שם אותו אצלו בכספת. אחרי הוא שוב שם 10 שנים. איפה הכסף נמצא בינתיים? אצלי בחשבון. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אי אפשר, הכסף לא יצא מעולם מיד תחת ידו של כותב הצ'ק, עד שהצ'ק ייפרע. לכן לומר שעצם נתינת הצ'ק היא תשלום, זה לא, בעיניי זה דבר שהמציאות היא פשוט, זה לא המציאות. הכסף לא עובר מיד ליד. יש מונח בשוק שקוראים לו צ'ק מזומן. צ'ק מזומן פירושו צ'ק להיום. אבל צ'ק מזומן זה לא מזומן. כל זמן שהכסף לא נמשך, הצ'ק לא נפדה, הכסף, החוב לא נפרע, הכסף שוכב אצל נותן הצ'ק. לכן קשה מאוד להגיד את זה. כשנתתי לך צ'ק, שילמתי לך כבר. אני מבין, אומרת נראה את זה כשנגיע לנושא של צ'ק שעבד, שיש סיכונים על מי שכתב את הצ'ק. אומרים, הצ'ק שנתתי לך לאיבוד, אולי מישהו יגבה פעמיים ממני את הכסף. אבל נגיד שכבר שילמתי לך, נגיד אני אומר בשביל הדוגמה, דוגמה שוב פשוטה, בין הצ'ק, הבנק מכבד את הצ'ק עד חצי שנה מהתאריך החתום עליו. כלומר כתוב, צריך צ'ק לפקודת ותאריך, כן מה שנקרא, נגיד הצ'ק הוא יום הפירעון שלו הראשון לשני 2017. אוקיי? הבנק יכבד אותו עד הראשון השמיני 2017. תבוא יום אחרי, לא תקבל. בא אליך מקבל הצ'ק, אומר סליחה, אני יש לי פה עסק, שכחתי את הצ'ק שלך, שכב אצלי פה בקופה, גיליתי אותו. 7 חודשים אחרי שנתת. אני מבקש שבמקום הצ'ק, אני אחזיר לך את הצ'ק, תביא לי כסף, תביא לי צ'ק אחר, תביא לי מזומן. לא, בעיניי לא מתקבל על הדעת שנותן הצ'ק, יכול להגיד כבר שילמתי לך. לא נכון, לא שילמתי לך, לא שילמת לי. הכסף נמצא אצלך. יש לי ביד, שטר, הוראה, לא משנה איך נקרא לזה. זה לא הכסף. הבנתי כן, פשוט. החוב לא נפרע. אם יש חוב, נגיד שהחוב הוא לא קשור בכלל לצ'ק. אדם קנה משהו ולא שילם עליו, שילם בצ'ק. הוא יכול להגיד שהוא שילם? בגלל שהוא נתן צ'ק? אני אומר, בשביל, איך אומרים? וסימנך, שטר של 100 שקל שאתה שורף אותו, אין 100 שקל. שטר, צ'ק שאתה שורף אותו, יש 100 שקל. כסף בבנק, כסף לא בצ'ק.
עד שהצ'ק לא נבדע, המוצר לא שלי?
לא בכך, כי הרי קניין נעשה במשיכה. בחוק העברת חזקה. אז מעשה הקניין נגמר ברגע העברת החזקה. החוב לשלם נשאר במקומו. אוקיי. אז זה גישה שנייה. אני אומר פעם גישה קשה מאוד.
אתה יכול כאילו לבחור אותו למישהו אחר?
למה? על פניו, עוד פעם. על פניו, כאשר אתה משכת את החפץ, הוא שלך. אתה חייב עכשיו את הכסף. יש בזה דקויות, האם אפשר לבטל את העסקה כשהקונה לא משלם? באופן כללי כן, אם זקף על במיל ולא, בסדר, נעזוב את זה רגע. אבל הקניין הוא בדרך כלל בעברת החזקה. אז אני אומר, הגישה הזאת היא גישה, לכן אני אומר, יש פה דבר מעניין, אנחנו באים להסביר מבחינה למדנית מציאות, המציאות כבר מתנהלת, החוק גם משפיע עליה, אבל היא איך אני אומר, השאלה אם כסף הוא מזומן או לא היא לא קשורה לחוק. כל מי שמסתכל על המציאות יכול לראות מה קורה. אז אנחנו, כמו שאני אומר, ההלכה היא בדיעבד, היא באה להסביר אחרי את המציאות, אגב כמו שקרה כבר בהרבה דורות, השוק לא תמיד הוא בא למשפטן או לרב ואומר תשמע אני רוצה לעשות משהו, בוא תסביר לי מה אני עושה. הסוחרים עושים, אחרי שהסוחרים עושים, באים המשפטנים ואומרים, טוב, עכשיו בוא ניתן הגדרות למה שקורה ונעסוק במקרים הקיצוניים או במקרים החריגים כדי לחשוב ונכריע לגביהם לפי עקרונות. אז אני אומר, זה גישה ראשונה, הוראה לתשלום, גישה שנייה, תשלום מזומן, גישה שלישית, מנחת יצחק, הגבד של העדה החרדית ועוד הרבים אחרים, כותב כך, הנה פשיטה, צ'קים הנהוגים בזמן הזה ואף שטרי חוב הנהוגים, אף אם כתוב בשם המלווה, אבל כפי החוק, אם כותב המלווה שמו על צד השני, הוא מוסר לאחר, כלומר, גם אם אתה כותב, הצ'ק הוא לפקודת מישהו. אם כותב המלווה, מי שנכתב הצ'ק לפקודתו, חותם בצד השני, הוא מוסר לאחר, אז אבי כמו שהוא המלווה, דינו, כמו שהוא המלווה, המקבל הופך להיות בעל החוב. דינו כמו שהיה, כתוב לכל מי שמוציאו. הייתי פה ציטוט קטן, אבל הוא אומר, קודם כל הוא מקבל את זה, שצ'ק, בגלל מנהג הסוחרים, הוא שטר חוב. כיוון שזה המנהג, שבאדם שמחזיק צ'ק יכול ללכת איתו להוצאה לפועל, לא רק לבנק, לכן זה התחייבות, זה אחד. שתיים, הוא אומר, וזה כבר פותחנו את הפתח לפרק הבא, שכיוון שצ'ק הוא דבר שניתן לסחור בו ולהעביר אותו עליו ולהסב אותו, אז הדין שלו, למרות שהוא לא מנוסח ככה, זה כמו שטר חוב לכל מי שמוציאו. וזה כבר מונח שאנחנו מכירים מההלכה. אוקיי, אז אני אומר שם זאת, קודם כל הוא מסכים שצ'ק הוא שטר חוב, אחד, ושתיים, הוא מסכים שגם אפשר להעביר אותו לאחרים, למרות שזה, בדרך כלל שטר חוב לכל המוציאו, אתה כותב, הרי אני מתחייב לכל מי שיוציא שטר זה, אתה חותם למטה, אתה לא כותב שם של אף אחד, ואז כל אחד יכול להוציא את זה, מיד נראה. אבל פה כן כתוב שם של בן אדם, ובכל אופן, כיוון שהמנהג הוא, שהמקבל לצ'ק יכול לחתום מאחורה ולהסב אותו, אז זה כאילו כתוב לכל המוציאו. עכשיו, מה זה שטר חוב לכל המוציאו? שטר חוב לכל המוציאו, במונח הלכתי שלו, קוראים לו בהלכה, ממרני. המונח הזה מופיע בראשונים כבר. מה מדובר? שטר חוב אנחנו מכירים. למדנו כבר גם שיש שטר חוב בחתימת המתחייב, בכתב ידו. שוב אני אומר, השוק יצר תופעה שאנשים כותבים שטר חוב, הם מתחייבים לשלם נגיד עבור מוצר, ואומר המקבל של שטר החוב, תן לי את זה בבקשה בלי השם שלי, אני רוצה להסב את השטר הזה הלאה, ולכן תנסח אותו, אל תכתוב אני מתחייב למשה, אל תכתוב הרי אני מתחייב לכל מי שיוציא שטר זה סך 1,000 שקל, ואני אוכל לקח את השטר הזה ולתת אותו למי שאני רוצה. זה בעצם שכיר לחלוטין, כי אין שם בעל החוב, כל אחד שיוציא יקבל, לכן זה הופך את זה להיות שכיר לחלוטין. רק בשביל האנקדוטה, השטרי הכסף שאנחנו מחזיקים התחילו ככה. בהתחלה הממשל היה כותב, אני מתחייב לתת לכל מי שיוציא את הנייר הזה 100 גרם זהב. ממילא, אפשר כל... עכשיו זה כאילו, במקום לקחת ללכת בכיס עם זהב, וזה גם קצת כבד, לרגע זהב לא כל כך, אבל ודאי שזה סכומים גדולים זה גם כבד, אתה הולך עם הנייר הזה ואתה יכול להעביר את זה הלאה. וכל אחד אומר, אני מחזיק, למה אני מוכן לקבל את השטר? כי אם ממשלת עוד מלכותו חתומה שתיתן לי זהב, מה זה, זה כמו, זה יותר זהב מזהב זה, אין יותר זהב מזה. ויש לו שאתה מתאה איזו התרסקות, כי הממשל אמרת, שמע, אני יכול לחתום גם למי, גם אם אין לי זהב. כן, ותום אפשר פתאום יש לי המון כסף, אני יכול לחלק לכולם. אז באזור 1800, אתה איזו התרסקות, שכל ה... כולם, אמרו פעם אחת, בוא ננסה לראות אם יש באמת כיסוי. ואז הגיעו לעמוד בתור ונגמר הזהב, ואז התחילה היסטריה. אבל אחרי זה התחילו את זה שוב. היום דרך אגב, שיתרי הכסף לא מוצמדים לזהב בכלל. היה תקופה, בארצות הברית היו האחרונים שהחזיקו זהב כנגד הדולר. היום כבר לא, זה עובד בשיטה אחרת, אני לא רוצה להאריך בזה, זה סוגיה מעניינת, אך מסובכת קצת, ולא כל כך מעשית בשבילנו. אבל אני אומר, ככה זה התחיל, שטרן מוציא כתב זה, אוקיי? שטרן מוציא כתב זה, מופיע ברן, בנימוקי יוסף, סליחה. כותב הנימוקי יוסף, מקור 9 כך. אמר המחבר, הוא שטרן שכתוב בו שהתחייב לכל מוציא אותו בבית דין, כשר וגובה אותו מוציא. זאת אומרת, אם אתה מוציא שטר, כתוב עליו, מי שהוציא את השטר הזה, אני אשלם לו כך וכך. הוציא אותו מישהו, הכותב השטר מעולם לא פגש אותו ולא ראה אותו. אתה שלם. אומר, נראה איך זה עובד, כי אתה, אם אתה אומר זה יוצר התחייבות, איך התחייבת לבנם שאתה בכלל לא מכיר? ומי הוא שטר זה, כל שהוציאו אחר ופרעו לו, ועשה ממנו שובר, נמחל שעבודו לכל אדם שהוציאו מכאן ואילך. שלא התחייב זה אלא במנה בלבד, מפי רבנו הרם והרדווה. השטר הזה יוצר, יכול ליצור בעיה. פעם מישהו בא, תובע ממני כסף על בסיס השטר. אני משלם. אבל לא לקחתי את השטר בחזרה, אלא קיבלתי קבלה ששילמתי. האיש הזה שתבע ממני, לקח את השטר הזה והעביר אותו הלאה. בלי להגיד שכבר השטר נפרע. כשהפעם שנייה תובע ממני את הכסף על בסיס אותו שטר למוציא כתב זה, אני מוציא את הקבלה. הנה, כתוב, הקבלה היא עבור השטר, נגיד אפילו שאני מסוגל, מזהים אותו, יודעים שזה השטר הזה, אומר הריטווה, במצב כזה לא צריך לשלם פעמיים, מספיק לשלם פעם אחת. כמובן שזה יוצר, קודם כל ההיגיון מאוד ברור, כי הוא התחיל לשלם פעם אחת. אבל זה יוצר כמובן בעיה גדולה, כי אתה כשאתה מקבל שטר, אתה באופן עקרוני לא יודע, אולי השטר הזה כבר נפרע פעם. נכון, בעצם מה שאתה צריך או לקרוא אותו, או לכתוב את הקבלה עליו, נפרע. עומד נראה מה פסקו פה. עכשיו, איך זה עובד, השטר לא מוציא כתב זה? איך זה עובד? יכול להיות דבר מאוד מאוד פשוט. אני אומר, זה דבר... דוגמה יפה, שכמו שאני אומר, השוק מייצר משהו, ואני חושב, אנחנו מסברים אותו בדיעבד, וזמן דנים בדיעבד. הסבר מאוד, אחד מאוד פשוט. אדם אומר, אני מתחייב לכל העולם. אני אחלה לכל העולם 1,000 שקל, בתנאי אחד, שהם יוציאו את השטר. בעצם התחייבתי אל מיליארד התחייבויות, התחייבתי לכל אחד 1,000 שקל, בתנאי שהוא יוציא את השטר. נוסף עוד תנאי, אני מתחייב לכל העולם 1,000 שקל, בתנאי שהוא יהיה הראשון שיוציא את השטר. זה מה ש... ככה נסביר את הריטווה. קצת משונה, אבל זה עובד, זה יכול לעבוד. עכשיו, ממשיכים לשלב הבא, לשאלה הבאה. מבחינה הלכתית, אפשר להסב שטרות, למכור שטרות. אם אני כותב שטר חוב, ממש, אני כותב, אני מתחייב למשה 1,000 שקל, רק משה. איך מעבירים את השטר, איך משה יכול למכור את זה? יש שאלה, דורייתא דרבנן, אבל נגיד ש... עברנו את השלב, נגיד מדרבנן, אפשר למכור את השטר. איך עושים את זה? בכתיבה או מסירה. כלומר, צריך לעשות שני דברים. משה צריך למסור את השטר הפיזי, פיזית למסור אותו לראובן, והוא גם צריך לכתוב שטר נוסף, ולומר, לא רק מסרתי לראובן, אלא לכתוב, אני מקנה לו את השטר ואת כל מה שכתוב בו. כתיבה או מסירה. אולם, לגבי שטר למוציא כתב זה, שאין בו שום שם, אפשר להעביר אותו ללא כתיבה או מסירה. וכך כותב הרמ"א, במקור מספר 10, יש אומרים, דשטר שכתוב בו, אני משעבד לך ולכל מי שמוציאו, משועבד לך לכל מי שמוציאו, נקנה חליפין או במסירה בלא כתיבה. כלומר, עצם זה שאתה מוסר את השטר, מקנה אותו. אני אומר עוד פעם, להבנתי אנחנו רצים אחרי המציאות. המציאות היא שככה מוכרים את השטר הזה. עכשיו, אני אומר, הלמדנות מסתדרת לנו, כיוון שאני לא, במחירת שטר חוב רגיל, ההתחייבות אותה לבן אדם אחד. עכשיו צריך להעביר אותה למישהו אחר, זה כבר סיפור מסובך. אני התחייבתי רק למשה, לא לראובן. אבל במשטר לכל המוציאו, התחייבתי לכל העולם. התנאי הוא שהוא יוציא אותו. זה, הוא עומד בתנאי, יוציא את השטר. ישנה מחלוקת אחרונים בשאלה שהיא שאלה מעשית מאוד. מה קורה? מה שקרה, מעשית לשעבר. היום יש את זה קצת. פעם, לפני 5,000 שנה, היה כרטיסיות באוטובוס. אתם זוכרים שהיה דבר כזה? מישהו זוכר שהאורים שלו סיפרו לו? היה דבר כזה, היה כרטיסייה. והיית עולה עם הכרטיסייה לאוטובוס ונקבים לך. מה זה בעצם כרטיסייה? אתה נעשה ניתוח משפטי של כרטיסייה, נכון? כולנו, מי שעשה את זה באותם ימים, אפלים, היה עושה את זה בלי לחשוב. אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? מבחינה משפטית. אז זה התחייבות של חברת האוטובוסים להסיע את מי שיציג את הכרטיסייה. נכון? והפיראון של, של החוב הזה הוא בניקוב. אז זה השובר, זה כמו, כן? מוחקים את כל פעם את ה... כל פעם מוחקים עוד נסיעה, וככה היקף ההתחייבות הולך וקטן. מה קורה אם אתה כרטיסייה ברחוב? אתה יכול להשתמש בו, אסור לך להשתמש בו. נגיד שזה ייאוש גמור, כרטיסייה ללא סימן, חדשה, היה לא כתוב עליה שום דבר, אפשר להשתמש, אסור להשתמש. זה קשור לשאלה, מה זה בעצם? הכרטיסייה זה ממרני, זה שטר למורכז. נכון? כי חברת אוטובוסים מוכנה שאתה... אם אתה היית קרנית הכרטיסייה בשביל חבר שלך, קחת הכרטיסייה, שילמת, נתת אותו למישהו. יש בעיה לאגד לשלם, להסיע אותו? לא, אין להם שום בעיה. מה אכפת להם? הם מוכנים, כל מי שיביא, יוציא כתב זה, יקבל נסיעה. רב קו זה אישי. נראה שברב קו יש גם... יש רב קווים אוניברסליים. אבל רב קו, נכון, אחרי נראה. אבל יש את זה עוד קצת בכל מיני שוברים, כל מיני זה, שאתה קונה, אתה מקבל משהו שאתה יכול... עכשיו מצאת אותו. נגיד מצאת רב-קו, הנה דוגמה של רב-קו שהוא לא אישי, יש רב-קו לא אישי. אתה יכול להשתמש או לא יכול להשתמש. עבדה ללא שום סימן, אי אפשר לאתר את זה, אי אפשר לאתר את הבעלים. מה הדין? זה תלוי בשאלה, האם שטר חוב למוציא כתב זה, אפשר, הבעלות עליו עוברת בזה שמצאו אותו. לא תראו בזה מחלוקת. השח והקצות לא הכירו את הכרטיסיות, אבל הם הכירו שטר למוקז. השח אומר ככה, משמע, היכה שהיה יכול לטעון לקוח ובידי, ולא יצא כתיבה, כגון בממרמות שלנו, וכאי גבנה, נאמן לומר למשכון תפסים במיגו דה לקוח. אומר השח, הוא מדבר לא על מציאה, אלא מדבר על, בכוח תפס ממרני, תפס כרטיסייה. הוא אומר, כיוון שאפשר היה, אני יכול לומר שזה שלי, אני יכול לומר שקניתי את זה, אני נאמן לומר שאני רוצה עכשיו להשתמש בזה, למרות שלא קיבלתי את זה, אנחנו זוכרים, אוחז כשורה, אני לא אוחז כשורה, מצאתי את זה ברחוב, אני עדיין יכול להשתמש בזה. לעומת זאת הקצות אומר, בממרני שלנו, די דכתיבה לו ביי, מסירה ביי, וכיוון זה לא עובד דעת אחרת מקנה, אז זוכם בממרני דהפקר לו מעני, פה מה שמדבר מפורש של מציאה, אומר מציאה, שאדם מצא ממרני, אינו יכול להשתמש בו, כי צריך מסירה מדעת, צריך שמישהו ייתן לך את זה מרצונו. נחזור שוב ללמדנות, להגדרה. אם ההגדרה היא, אני מתחייב לכל העולם, בתנאי שהוא יוציא את הנייר. מה זה משנה איך הנייר הגיע אליו? מצא אותו ברחוב, קיבל אותו, מה זה משנה? העיקר שהוא לא גנב, נכון? גנבים לא ניתן. אבל אם הוא מצא את זה כדין, לא גנב את זה מאף אחד, זה בסדר. אבל לפי הקצות, ההגדרה היא טיפה יותר משוכללת. אני מתחייב לכל העולם, בתנאי שתוציא את השטר, וקיבלת אותו ממישהו שקיבל אותו כדין. קיבלת אותו כדין? ממישהו שקיבל אותו כדין. אוקיי? אין יותר מציאה, זה מקביל את זה עוד יותר.
אבל גם במציאה, כאילו, קיבל את זה כדין.
קיבל. לא, זה תנאי, הרי אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד, יכולתי להתחייב לכל העולם, כולל מציאה. לא, זה לא ככה.
אז מה אנחנו תמיד נותן מה
ש... לפי הקצות צריך לקבל מרצון, שמישהו ייתן לך את זה. לפי השח, על פניו, גם אם אתה מוצא את זה, אתה יכול להשתמש בזה. אוקיי, עכשיו... הגענו, מה? צ'ק ברחוב, חתום, טוב, שם היה יותר קל, למה? כי אפשר לשחזר, אולי אפשר לשחזר את השרשרת, כלומר, אני אחזור לנותן הצ'ק, אני לא תגיד לי, מי זה, מי פה, למי נתת את זה? יש שאלה אגב, למי להחזיר? יש שאלה גדולה בצ'ק, למי להחזיר? זה שאתה...
לפקידת או לבעלים.
כן, או אולי בכלל, זה כבר עבר שלוש ידיים מאז, שאלה גדולה. שאלה גדולה. כי שם אתה, תבין, זה ודאי לא אתה, אבל זה... לפי החוק אתה לא אוחז כשורה. אתה לא יכול לקבוע. ולא אוחז כשורה ובטח לא בתמורה. נכון? אז אתה לא יכול לקבוע את זה. טוב, עכשיו, השח מדבר על הרמה שראינו אותו קודם, ומה קורה אם בן אדם קיבל... אדם כתב ממרני, נחזור לצ'קים. כתב צ'ק, ממרני. כתב ממרני, שהוא לא כתוב לפקודת מי זה, ומוציא כתב זה, נתן את, את הממרני הזה למישהו, אותו אדם בא לגבות את הכסף, וכותב את הממרני שילם לו, וקיבל קבלה. אבל המחזיק בממרני העביר אותו הלאה. עכשיו תובעים פעם שנייה מהמתחייב לשלם. ראינו ברמה, ראינו אוסף, סליחה, בנימוקי אוסף מקור 9, שאומר מצב כזה, אתה לא אמור לשלם פעם שנייה. אומר השח, שתי סיבות למה כן לשלם. סיבה ראשונה, ונראה לי, עד אם אני שובר משום אדם על שטר שנכתב סתם לכל מי שמוציאו, אנו כשידע זה שקנה או אחר כך שכתב לו שובר עליו. מתי אתה נצח שלם פעם שנייה? כשמי שמחזיק עכשיו בשטר שקנה אותו, ידע שכבר שילמו, פרעו את, את הממרני הזה פעם אחת. מה שקוראים במונח המונח המודרני, לאיזה מילה זה מתחבר? בתמורה, קשורה, בתום לב? תום לב. אתה מחזיק שלא בתום לב. אתה ידעת שכבר פרעו את הממרני הזה. מה אתה קונה אותו ומנסה לגבות אותו שוב? אבל אם זה שקנה הוא טוען שלא ידע שפרה למלווה הראשון, ולא ידע משובר זה, נדע לא נתחייב לה במענה אחד בלבד, מכל מקום, אבל כאילו נתחייב לו מתחילה. ומה שפרה למלווה הראשון, אי הוא דה הפסיד הנפשי שפרה לו, ולא כתב לו שובר על גבי השטר עצמו, והאמינו. אומר השח, כאשר המחזיק בשטר פעל בתום לב, מגיע לו כמעט הכסף. נשמע מהשח שזה שורת הדין, כי השח מבין שממרני אומר, אני מתחייב לכל העולם, בתנאי שתוציא את השטר נקודה. זה 10 פעמים. עכשיו, אני יכול למנוע מצב שבו אני צריך לשלם 10 פעמים, אני אכתוב על השטר, פרוע. כן, אחרי שאני משלם, אני אגיד לבן אדם, תביא לי בבקשה את הממרני, נכתוב, נמחק, טוב, נפרע, אותן לי אותו ואני אקרא אותו, אז לא יוכלו לגבות פעמיים. אבל אם לא עשיתי את זה, אני נשארתי על שורת הדין, שורת הדין התחייבתי לכל העולם, בתנאי שהם יוציאו את השטר, גם אם יוציאו את השטר 10 פעמים.
גם יש לי משבר?
כן, כן, מה יש לך? מה אתה...
אני אתחיל לכל העולם, בתנאי שיציגו את השבר,
שטר חוב, ובדנאי שאין שבור. לא, אז השח לא מבין ככה. עכשיו אני אומר עוד פעם, השח אומר, תשימו לב, וכן המנהג בזמננו, שקונים ממרנות זה מזה, אנשים מעבירים את הממרני, אחד השני. ואילו היה ממרני בטלה, בזה, שפעם אחת משלמים וכותבים שובר, קבלה, לא היה שום אדם קונה שום ממרני, די חושש שמה פרה לו בעדים, או שנתן כתב ידו בעדים שפרה לו. איזה בנם יסכים לקבל ממרני, שיש סיכוי שהממרני הזה כבר נפרע פעם אחת, יש לו לגבות פעמיים. ולכן שוב, אני תשימו לב, השח אומר, המציאות, את המציאות אנחנו מכירים, המציאות היא שממרני סוחרים ומעבירים ממרני מיד ליד. לכן ברור שפרעון אחד לא פוסל את הממרני. ומה, אתה רוצה להגן על עצמך? אז תכתוב על הממרני עצמו, נפרע. אפשרות שנייה אחת, ותו, די אחד לא ידע, אבל כלקח חפץ מחברו, ונדע אחר כך שהוא גניבה בידו ולא שלו. למקום כמו צריך להחזיר לו מאותיו משום תקנת השוק, כדי כמל, בסימן שינון והוא עדי נחה. אומר השח, יכול להיות שבאמת זה לא שורת הדין. אדם כותב ממרני מתכוון לשלם פעם אחת בלבד. הוא אומר, אני אשלם את מי שיוציא מהממרני הראשון שיגבה איזה מן, אני אשלם לו. ולכן באמת המתחייב פטור. אבל יש פה תקנת השוק. תקנת השוק זה מושג מאוד חשוב, שאומר, מופיע בעיקר המקור שלו בגמרות, זה אדם שקונה מגנב. כלומר, אדם קונה, הוא לא יודע שהוא קונה מגנב. ופתאום בא אליו מישהו, הוא אומר, תשמע אדוני, אתה קנית מקרר, קנית ארון, זה לא, גנבו את זה ממני, אני אראה לך יש לי את כל ההוכחות. ובמקרה כזה, אתה, קודם כל הדין הוא שהבעלים שגנבו ממנו את החפץ, שאין על זה שום ויכוח, צריך לשלם למחזיק בחפץ את התמורה, להחזיר לו את התמורה שלו, ואז הוא יכול לקבל את החפץ חזרה. למה עשו את זה? משום תקנת השוק. מה הכוונה? אם תראו לעצמכם שאתם נכנסים לחנות, אתם קונים מוצר, ואחרי דקה, או אחרי שנה, או אחרי חצי שנה, יכול להופיע מישהו ואין לך, אדוני, סליחה, החפץ הזה הוא גנוב, נגנב ממני. ואין לך שום דרך לבדוק את זה בזמן הקנייה. אין שוק, אף אחד לא יקנה ולא ימכור שום דבר, השוק יעמוד. כדי שהשוק יוכל להתנהל, אתה צריך להיות, לקבל ודאות, שהחפץ שאתה קונה יישאר אצלך, גם אם הוא גנוב. לכן תקנו תקנה שאומרים לבעל החפץ, אתה תבוא, תשלם למחזיק, ותשחרר אותו. אבל ככה המחזיק בחפץ יהיה לו איזושהי הגנה, ואחרי זה לך תטבע את הגנב. כך תקנו, זאת תקנת השוק, ושולפים את זה בהרבה מאוד מקומות. מי שקצת שמע, גם בוויכוחים על המונה, על חוק ההסדרה, מדברים על תקנת השוק. אומרים, אדם בא לבנות, קנה דירה במעלה אדומים, קיבל את כל האישורים. יום אחד מופיע, מתברר לו שהקרקע הזאת רשומה על שמו של ערבי. מה הוא עשה? מה הוא היה יכול לעשות? הוא קיבל כל האישורים ממדינת ישראל, הכל טוב וכל יפה, למה אתם מוכרים לנו את הקרקע? שערבי יתבע את מדינת ישראל, או את מי שנתן לו את האישור הזה. הוא פעל בתום לב. אז המושג הזה הוא מושג מאוד מאוד מרכזי, הוא תקנה, הוא אומר, תשמע, באמת זה לא שורת הדין, שורת הדין, אין מה לעשות, קנית משהו שלא שלך, תחזיר אותו. אבל אנחנו רוצים להגן על השוק, לא רק על האדם הזה, לכן יש תקנת השוק. אז אומר השח, הסיבה השנייה שאנחנו נגן על המחזיק בממרני, היא נכון, באמת ההתחייבות הייתה לבן אדם אחד בלבד. אבל כדי ששוק יוכל להתנהל, אנחנו מגנים על המחזיק.
לא, מה קורה אם פרעו את השטר אבל לא בדעתו של אותו אחד שנתן את השטר? כלומר, למשל במקרה של צ'ק שקוראים את זה מול הבנק, אין לבן אדם יכולת לאכוף את זה שיסמנו שהשטר נפרע?
הבנק לא פרייר. הבנק עצמו לא... לא, הבנק לוקח את הצ'ק. אי אפשר, הבנק לא יגיד את איך הכסף.
במקרה של בנק זה לא יודע, במקרה של שטר שהשטר עובר ממקום למקום, אני אפשר לגבות אותו בכמה מקום.
אני עושה שאלה מעניינת, שאלה ממורכי, לא יודע, לא יודע, אני אגיד לך. הבנק לא פרע, הבנק שם את הצ'ק אצלו, וכותב לנפרע. אצל הבנק זה לא קורה דברים כאלה. פוסק המנחת יצחק, זה דיון גם, שוב, האחרוני זמן דנים בזה, פוסק המנחת יצחק כך, לגבי צ'ק. אמנם כי היום הזה, במקום 14, ואני פסקינן בזה, דדינה דמלכות הדינה, כלומר, אני מקבל את החוק, ואת כל מה שהוא כתב לגבי הצ'ק, הרי נודע כעת הדינה דמלכותא דמחויב הלווה לשלם לכל המוציאה או כל סכום הנכתב בו, ונמול שום טענה שיש לו מי שנתן לו ממרני. אומר המנחת יצחק, חוץ מזה שהוא אומר, בן אדם שמחזיק בצ'ק, אוחז כשורה בתמורה בתום לב, יוכל לגבות את הכסף. הוא אומר, הוא מקבל לא רק את תקנת השוק, הוא מקבל יותר מתקנת השוק. כי תקנת השוק אומר, תשלם, תקבל כמה ששילמת. אני מניח שאתם לא מכירים את זה, אבל אנשים במדינת ישראל, יש חברות לניקיון צ'קים, אתה בא לחברה עם איזה פקט של צ'קים שהם בעייתיים, והם קונים לך את הצ'ק. כתוב בצ'ק 1,000 שקל, הם שומעים 800, 500, 300, תלוי במצב, חומרת המצב, והם מנסים לגבות את הכסף. אוקיי? תקנת השוק אומרת, תקבל מה ששילמת. אנחנו רוצים שלא תפסיד, אבל לפחות אתה לא אמור להרוויח. אומר, המנחת יצחק, המנהג במדינה, דינה דמלכות הדינה, ואותו יש לקבל במקרה הזה, הוא שהמחזיק בצ'ק, מה שאנחנו יודעים, מקבל את שכתוב בצ'ק, לא עוד כמה שהוא שילם. ולכן, שוב, אני אומר, ולכן המשמעות היא, עוד פעם, הוא מקבל את החוק לחלוטין. אוחז, כדין, אוחז כשורה, בתמורה, בתום לב, יקבל את הכתוב, את הסכום הכתוב בצ'ק, מלא מלא. אוקיי. עכשיו נגיע לשאלה האחרונה, שהיא שאלה מעניינת. כל מיני נגענו בה, עכשיו נעשה אותו בצורה יותר מורכבת. ואם מה דינו של צ'ק שעבד? נתחיל לפני כן, שטר חוב שעבד, ואז צ'ק שעבד. מה הבעיה? כמו שאמרתי קודם, צ'ק, שטר למוכז, הוא לא תשלום, הכסף עדיין אצלך. ולכן אם הצ'ק הלך, אם הצ'ק הושמד, יש הוכחה שהוא הושמד, אתה צריך לשלם. או אם מחזרים לך את הצ'ק, נגיד כי כבר פג תוקפו, אתה צריך לשלם. לי אין שום ספק בזה. אבל מה קורה לגבי שטר חוב שעבד? במצב הזה, ניקח קודם כל את הגמרא, למה לדבר? מקור 15, כי עד רבי יצחק בר יוסף אבא מסיק בי זוזה ברבי אבא. אתה לקמד רבי חנין בר פאפי, אמר לי אבי זוזי, שלם. אמר לי אבי שטרי ושקול זוזך. תן לי את השטר חוב. שאני חייב לך כסף, אתה צודק, אני חייב. תביא לי את השטר, אני אשלם לך. נכון, אני לא רוצה שיהיה מצב של גבייה של תצווה מני פעמיים. אמר לי שטרך אירקס לי, אכתוב לך תברה. שטרך הלך לאיבוד, אני אכתוב לך שובר, קבלה, שפרת את הכסף. אמר לי, רב ושמואל, דאמרת רבה, אין כותבים שובר. רב ושמואל אמרו, שאתה לא יכול לחייב אותי לשלם בתמורה לשובר. למה? שובר, קבלה. למה? כי בעצם אתה מטיל עליי את האחריות להוכיח שאני פטור. שוב, נביא את הסיטואציה. אדם חייב כסף, קיבל הלוואה. 100,000 שקל, חתם, שטר חוב. בא בעל החוב אומר, נא לשלם את החוב שאתה חייב לי. אומר לו, החייב, מצוין, תביא את השטר חוב, נקרא אותו, תקבל את הכסף. אומר לו, בעל החוב, איבדתי את השטר שלך. אני אתן לך קבלה. תשלם, אני אתן לך קבלה. מה המשמעות של זה? שאני בעצם אומר ללווה, תשמע, אני מחזיק אצלי ביד אקדח טעון, שמכוון עליך, אתה צריך כל הזמן ללכת עם שכפץ, כי אם אני אשלוף את השטר, תמיד אתה יכול להראות את הקבלה. ואם תאבד את הקבלה, יש לך בעיה. כל הזמן אתה צריך, כל הזמן, מוטלת עכשיו הנטל ההוכחה נשאר בעצם על החייב, למרות שהוא כבר שילם, הוא צריך כל הזמן לשמור על עצמו הוכחה שהוא בסדר. אם הוא יאבד את הקבלה, לכן רב ושמואל אמרו, אין כותבים שובר, תביא את הקבלה, תביא את השטר, נשלם. אמר, מה נהיה יבלן מאפרי עוד רב ושמואל, רמינן בעינין. אם היה לנו את האפר של רב ושמואל, היינו שמים אותם בעינינו מרוב גדולתם, אבל הרב יוחנן וריש לקיש, דם את רבי, הוא כותבים שובר. וכן קריאת הרבין אמר רבי אלעזר, כותבים שובר. ומסתברא, דה כותבים שובר, להלכה נפסק שכותבים שובר. מחייבים את הלווה לשלם ולהחזיק את השובר ולשמור עליו. דיסר קלט אחרים כותבים שובר, עבד שטרו שזה יאכל עליו וחדי, הלווה לעולם לא יחזיר את הכסף, הוא קיבל 100,000 שקל. עכשיו גמרנו, פטור מלהחזיר אותם, יאכל וישמח. מה התקיף לה? ביי, ואלה מה? כותבים שובר, עבד שטרו שזה יאכל עליו וחדי. עכשיו הלווה יאבד את השובר, אז המלווה עכשיו יוכל לגבות פעמיים. אמר לרב אין, עבד לווה לאיש מלווה. אתה קיבלת הלוואה, אתה מצבך נחות מול המלווה, ולכן שאנחנו צריכים להחליט מי אמור לסבול מזה שהשטר הלך לאיבוד, הלווה יסבול. מה זה יסבול? ישלם, יחזיק שובר, עשים אותו בכספת, ישמור עליו כל החיים. אוקיי. וכך נפסק בשכון ארוך, הבא לפרוע במקור 16, הבא לפרוע חובו ואמר המלווה, עבד לי השטר, אין הלווה יכול לומר לא אפרע לך עד שתחזיר לי שטרי, אלא הרי זה יכתוב לו שובר ויפרע לו כל חובו. ויש לו להחרים סתם על מי שקובע שטרו וטוען שעבד. הוא אומר, אם, חרם זה כללה, אני אומר כללה, על אם אתה המלווה, הוא לא אומר עליך, אם יש מישהו בעולם שאומר שהשטר שלי עבד והוא באמת נמצא אצלו, אני מקלל אותו. כן, אז זה יחול, אם, זה, אם המלווה משקר, תחול עליו הכללה הזאת. אז בקיצור, הלווה חייב לשלם. עכשיו, בשטר למוקז, אתם מבינים שזה פי 10 יותר גרוע. כי אם בשטר חוב רגיל, יש כתובת, כתובת היא המלווה, כי אם מחזיק בשטר חוב, המלווה כתב לי שובר, אז בסדר, אם הוא ישלוף את השטר חוב פעם שנייה, אני אשמור את הקבלה היטב היטב, ואני אשלוף אותה, ואני אתגונן. נכון, אז אני כל הזמן יודע מי האויב שלי. זה האויב שלי, או זה האיום, מפה האיום מגיע, אני הולך כל הזמן עם מגן לכיוון האיום הזה. אבל כאשר נתתי שטר למורכז, מגיע, ענייננו, כן, נתתי צ'ק למישהו, והוא בא ואומר לי, תשמע, איבדתי את הצ'ק, תשלם לי את הכסף. תחל, נכון, קיבלת מקרר. באמת קיבלת, הכל בסדר. איבדתי את הצ'ק שלך. והצ'ק הוא צ'ק פתוח. מה עכשיו יכול לקרות?
כל אחד יכול.
כל מי שימצא את זה אפילו. אני אגיד שהוא בסדר, הוא איבד את זה. באמת הוא איבד את זה. אז מה? נתת, עוד פעם, הסיטואציה היא, קניתי מקרר, קיבלתי אותו. מקרר בבית, עומד, הכל טוב. נתתי צ'ק פתוח, בלי לכתוב את השם של הבעל החנות. הוא עכשיו בא אליי, אמר לי, תשמע, איבדתי את הצ'ק שלך. איבדתי את הצ'ק, לא שילמת לי, נכון? קיבלת מקרר, לא שילמת. תבטל, אין שום בעיה. מה זה יעזור לך שאתה מבטל? מי שיחזיק בצ'ק, הולך להוצאה לפועל וגובה אותו. עכשיו אמרנו, עכשיו, מה הבעיה? צריך להיות אוחז קדימה בתמורה, נכון? עכשיו, יכול להיות שני מצבים. או שבעל החנות מרמה אותי, ונתן את זה למישהו, ונגיד אפילו שאני מאמין לו שהוא לא משקר, והוא באמת איבד אותו. מצא את זה מישהו, המוצא, הוא נתן את זה למישהו. אם המוצא יבוא, ימצא צ'ק, יבוא להוצאה לפועל, יגידו, סליחה, אתה אוחז ללא תמורה, נכון? לא שילמת. אבל המוצא לקח את הצ'ק, והוא שילם על זה לצימר. עכשיו הצימר, מה, אני לא כלום.
עקומה.
עקומה?
תפיסה מאוד עקומה באיזשהו מקום. כשאתה מצא את הצ'ק עכשיו, בסדר, מצא את הצ'ק, קודם כל רשום על הצ'ק איזשהו כתוב מי הבעלים של הצ'ק.
נכון.
עכשיו, תבוא, טוב, מצאתי צ'ק פתוח, אז עכשיו אני אשתמש בו למה שאני רוצה, והוא יהיה חייב לי גם אחר כך.
אתה שואל למה החוק מאפשר את זה?
כן,
זה נשמע. אבל החוק, אני אומר עוד פעם, החוק שהוא ראש של תקנה, בסוף אנחנו מסתכלים על קצה השרשרת. בסוף יש לך בעל צימר, סיפק שירות, קיבל צ'ק, מה הוא יודע? הוא לא יודע כלום. הוא יודע על מי, אצל מי הצ'ק הזה עבר? הוא לא יודע כלום. הוא משהו יודע שיש פה צ'ק, כתוב, שלמו לב, זה פתוח. נתנו לו את זה. אה, זהו, אמרנו. נתן לו את זה מישהו, הוא לא צריך לבדוק מה, הוא משטרה? יש פה שני אנשים מסכנים, אתה מבין? יש פה שני מסכנים. אחד כבר שילם פעם אחת, נגיד, כן? נגיד ששילם, המקבל השירות. נתן שירות ולא קיבל תמורה, מחזיק בצ'ק, מה הוא יעשה?
כל הרעיון הזה של להעביר את הצ'ק מחזר שני נשמע לי עקום לחלוטין.
אני חושב, היום, עם השנים, היום הבנקים מציעים כאפשרות סטנדרטית, תשקלו את זה. כשאתה מזמין את הצ'ק, ישר כתוב למוטב בלבד וללא אפשרות הסבה. הרבה אנשים משתמשים בזה בגלל כל הבעיות, אבל החיים הם יותר פשוטים בגלל כרטיסי האשראי. כרטיסי האשראי קל מאוד לגלגל כסף, להעביר כסף אין שום בעיה. בעולם של פעם, תחשוב שבעל חנות או ספק, כן, הוא מחזיק הרמה של צ'קים, הוא צריך ניתן לבנק, חלקן לפרעון עוד חצי שנה, עוד שלושה חודשים, אלף בלגנים. אחרי, הוא כבר אומר, במקום לעשות אלף, כאילו, לחכות ולהעביר את זה, אני מגלגל אותו הלאה. תבין, אני נגר, אני מזמין, נותן לך מטבח ואני מזמין את החומרי גלם. אתה כותב לי צ'ק, אני כבר נותן את זה לספק של החומרי גלם. והוא נותן את זה לחשמל, לא יודע מה, נותן את זה לסחירות שלו. מה שנקרא, אתה מוזמן לשנות את החוק. לא, אני איך משהו. לא, אני אומר, תבין את זה. נכון, זה כמו כסף. אבל זה לא כסף, זה כמו כסף. הבעיה בכסף, שכסף זה פעם אחת. הלך ו... זה אין פעמיים בכסף. נתת עינינו. אבל אני מסכים, תראה, ברור שזה יוצר בעיה. אבל אני אומר, חוק פעם, לדעתי, אנחנו במצב שהשוק עשה את זה ורצה את זה. היום אנחנו, זה הולך ונגמר. בסדר, אני אומר, ודאי שאנשים פרטיים הם הרבה מאוד צ'קים, הם מוטב בלבד. ושוב, אני גם כבר, אני מכיר את זה, שאנשים נותנים צ'קים פתוחים. אני אומר, יאללה, תיקח, תעשי מה שאתה רוצה, שים במקולת. אני לא יודע מה שעושים את זה, קצת מרוויחים את זה, קצת להתחמק מתשלום מס, כן? אתה נותן בעל מלאכה, אתה נותן לו צ'ק פתוח, הוא כותב את המקולת, משלם בזה במקולת, מבחינת מס הכנסה, אתה שילמת על המקולת שלו. דילג עליו, הוא ככה מתחמק ממס. לא יודע למה המדינה מוכנה לשתף עם זה פעולה, אבל עובדה. אוקיי? אבל קודם כל, הבנתם את הסיטואציה. אדם נתן צ'ק, הצ'ק שכיר, עכשיו, אומר לו המחזיק, מקבל לצ'ק, נתתי לך סחורה, נתתי לך מוצר, איבדתי את הצ'ק, אני לא יודע איפה הוא, תשלם לי. מה עושים? איך אני אומר, המחלוקת הזאת היא מחלוקת, כבר מופיעה לי מפני 150 שנה, פשוט מאוד, מה הדין בממרני, באותו דבר בממרני, נתתי מישהו ממרני, על חוב, עכשיו הוא בא, ואומר, תשמע, איבדתי את הממרני, תשלם לי. שלוש דעות, דעה ראשונה, שוט צמח צדק, כותב כך, מקור 17, אם אין ידוע שהשטר היה ביד זה שאמר שעבד שטרו, שאז שובר ממנו לא מעני כדי פרשתי, ואם כן חששה קרובה היא שמה ימצאנו אחר, ויגבה מן הלווה, אז דיין הלווה צריך לשלם למלווה, אז שיקבל עליו אחריות, הפסד הלווה, אם יצטרך לשלם שנית. כותב בצורה שלילית, אני אגיד בצורה חיובית. אומר, צמח צדק, תשלום תמורת ערבות, אני אשלם לך, אתה צריך לתת שטר, שלא רק שקיבלת את הכסף, אלא אם עוד מישהו יתבע אותי, אתה ערב לחוב. זה, מה שנקרא, פתרון חלקי. למה פתרון? כי מצד אחד יש לי שכפץ 360 מעלות, אבל השכפץ הוא לא שכפץ, אלא השכפץ אומר, אם אני אחטוף, אתה תעזור לי. אני צריך לחפש אותך, תגייס אותך, אני אגיד לך בוא, תיכנס לזה, אני צריך לתבור גם אותך. אבל, מה שקרה, באיזון הזכויות והסיכונים, כיוון שיש פה בעיני מסכן, שנתן שירות ולא קיבל כלום, נתן מוצר ולא קיבל כלום, וכיוון שיש אפשרות, יש פה סיכון לא ודאי, אנחנו מסתפקים בערבות. תחתום ערבות שאתה, אם יחתום המקבל הכסף, נגיד אני ערב לכל תביעה שתהיה נגדך, הוא זכותו לקבל את הכסף. מתחייב לשלם, כלומר אם יתבעו אותך פעם שנייה ואתה תצטרך לשלם, לא תכרע, אני אשלם את זה, יחזיר לך את הכסף. שיטה שנייה, שוט גבעת שאול, תשלום תמורת קבלה. הוא אומר, הכי פשוט, מכל מקום ראוי שלווה ישלם, לקח ממנו שובר, משום דתפי יש לחוש על פסד אדם הלווה יותר משלווה. הוא אומר, באיזון הסיכונים, יש פה בן אדם שנתן לך הלוואה, נתן לך מוצר, אתה חייב לו כסף, אתה צריך לשלם לו. אתה לא יכול להתחלם בתשלום בגלל אולי, אולי, אולי. אתה חושב שאתה תשלם. מה יקרה אם? אם יקרה, זה יקרה. שיטה שלישית, נתיבות המשפט, שכותב פטור מתשלום. הוא כותב כך, גם מה שכתב, דבנבד שטר כזה, דמחויב לווה לשלם, שעושה לו ערבות, שלא יבוא להזק משטר כזה, לא ידענה מינלי. הוא תוקף את הצמח צדק. כיוון לא אומרים, אני רק כותבים שובר. ושובר זה הגנה של 100% מול שטר אחד, מול בן אדם אחד, שאני מוגן מולו. וכיוון שאי אפשר לכתוב שובר על שטר כזה, לממרני, מינה לי שמועילה ערבות, הלווה יכול לומר, אינו בטוח לי. כלומר, ערבות, ערב זה לא כל ערב. ערב יש לו איכויות, נכון? יש ערבויות שהן שוות הרבה, בן אדם נחמד, בן אדם עשיר, אתה יודע, אם יהיה בעיות, הוא ישלם מיד. יש ערבים שלא שווים כלום. לחפש אותו, אין לו כסף, יש לו בעיות. מה אתה מחייבתי לקח, מה אתה מחייבתי לשלם לבן אדם, ותמורת הערבות שלו, שמבחינתי לא שווה שום דבר? לא רוצה. שלוש דעות. תלבטנו, מה עושים? מחלוקת קשה, באמת, שלושה אחרונים חשובים, איך מכריעים? רעיון, זה מופיע במאמרו של חיים בלוך בספר משפטי ארץ חלק ד'. בחוק כתוב, מה החוק אומר? זה התלבטנו, כאילו, זה דבר מעניין, נכון? מה החוק אומר? בחוק, כיוון שהוא מכיר את הצ'קים, אז מה עושים? אומר חוק בסעיף 69 לפקודת השטרות כך, מקור 20. שטר שעבד לפני שעבר זמנו, יכול האדם שהיה אוחזו לבקש את המושך שייתן לו שטר אחר ככתבו, אגב מתן ערובה למושך. כלומר, תשלום תמורת ערבות. כן? אם ידרוש אותו, תשפטו כלפי כל אדם, במקרה שימצא השטר שעבד לפי דבריו, וכו' וכו'. זהו. תשלום תמורת ערבות. כלומר, הוא פוסק השיטה האמצעית, פוסק. החוק נוקט בשיטה, שיטת הצמח צדק, שהיא השיטה האמצעית. הוא אומר, לא מספיק קבלה, אין פטור מלא, יש תשלום תמורת ערבות. אוקיי, מה זה עוזר לנו? הזכרתי, אני חושב, כבר פעם אחת, ואם לא, אז עכשיו נזכיר. יש אחרון, אמר שם, אחד האחרונים, כותב דבר מעניין מאוד, שהוא פותח פתח להרבה מאוד מקרים של כגון אלו שלפנינו, שיש מחלוקות שקשה להכריע בהם. אומר אמר שם כך, במקור 21. ועוד אני אומר, לפי מה שכתבנו לעיל, על כל פנים תעלה במחלוקת הפוסקים. הוא דן שם איזושהי סוגיה, ויש בה מחלוקת. ישתר מעני נתחייב על ספק. אם כן, בוודאי אמרינן בזה דינה דמלכות הדינה, ללא אבי כלל נגד דין תורה, כיוון שגם בדין תורה וספק עדי דינה. אומר אמר שם כך, בדבר שיש במחלוקת בהלכה, בחוק הוא כאחת השיטות בהלכה, אז החוק צריך לקבל אותו מילה דין למלכות הדינה, כי הוא לא מנוגד לדין תורה. הוא הרי בחר את אחת השיטות. אתה יכול להגיד שהצמח צדק הוא פחות טוב מהגבעת שאול. כולם שקולים, כולם טובים. נכון? אז אם החוק בחר את אחת השיטות, אז הוא לא נגד דין תורה, ולכן לחוק יש תוקף של דין למלכות הדינה. בעצם החוק הזה הופך להיות כלי מעניין להכרעת מחלוקות. יש מחלוקת הלכתית, ואם החוק כבר עושה משהו, אגב זה גם נוח לנו, כי כבר עושים את זה. אם החוק אומר כי אחת השיטות בהלכה, אז זאת השיטה שיש לו תוקף הלכתי, ולכן אפשר לבחור את השיטה שהחוק נוהג כמותה. ולכן, כך נראה למעשה, שמצב כזה, חובתו של נותן הצ'ק לקבל את, לשלם שוב, בתמורה לכתב ערבות, כתב התחייבות, של מי שיקבל את הכסף, שהוא מתחייב לשפות אותו על כל נזק, מה של כתב ערבות, שבמקרה שתהיה תביעה כפולה. שוב אני חוזר, חכם עיניו בראשו, לא היה עושה דברים כאלה. ויכתוב צ'ק נמותב בלבד, אלא אם כן מקבל במקום את המוצר. תודה לכם.